חשבתי קצת לעסוק בכלל בנושא של פסח, למרות שאנחנו די רחוקים מפסח, אבל 30 יום לפני החג כבר צריך לעסוק בענייני החג. ובאמת כל המציאות הזאת של פסח בכלל וליל הסדר בפרט, זה דבר שבאמת צריך הרבה הרבה הכנה, הרבה הרבה הבנה. זה, היום את נראה כמה זה דבר מופלא, ואם מתבוננים בזה, יש כאן הרבה הרבה מה להכין את עצמנו. ולכן חשבתי קצת להתבונן על הלילה המופלא הזה, ליל השימורים, ליל הסדר, שברוך השם, עם ישראל, רובו ככולו יושב בליל הסדר, מספר ביציאת מצרים, ונפלא, הדבר נפלא, עם ישראל זכה בדבר הזה, אבל באמת, הרבה דברים שאנחנו רגילים לעשות אותם, אנחנו לא שואלים שאלות פשוטות. למה חז"ל סידרו את ליל הסדר בצורה, לכאורה, הייתי אומר מוזרה. כי אם הוא שואלים אותנו, יש לילה אחד, שהוא לילה שבו אנחנו צריכים ללמוד אמונה. בו אנחנו מתחברים לאמונה לקדוש ברוך הוא. אז אני הייתי עונה שזה לילה שצריך להיות בו שיעורים. לילה שצריך להיות בו בירורים, אמוניים, צריכים לשמוע שיעורים, לא ניתן שמות של רבנים, רבנים קצת יותר גדולים ממני, שיעורים ברב קוק, רעיונות וכו' וכו'. אבל חז"ל, תראו מה חז"ל אמרו. קודם כל, מה צריך לעשות בליל הסדר? הרבה פעולות טכניות. והדבר הכי מעניין, שיש כמה דברים שממש לעיכוב על ההלכה. למשל, כתוב לנו בהלכה שבליל הסדר אדם צריך, למשל כשהוא יושב, לא לשבת רגיל, אלא מה לעשות? עשה, לא יודעים איך לעשות את זה. כן, זה דבר מאוד מעניין. כלומר, זה משהו כזה מלאכותי שצריך לעשות. ודרך אגב, זה לא ממש חירות. מה? חירות, מה זה חירות? חופש. ואז אומרים לך, תשמע, אתה עכשיו, אתה בחופש להקים את הגב שלך. תודה רבה. כן? אבל מעניין, יש תקנות מאוד מוגדרות, מצד שמאל, ואתם יודעים את ההלכות שצריך בזמן אכילת המצות, ובזמן הכוסות, כן? ודרך אגב, המהדרין, גם בזמן האכילה, צריכים להסב. יש הרבה הרבה הדרכות מעשיות, בכלל כל הנושא הזה של אכילת מצות, יש הרבה מה לעשות בליל הסדר, נכון? הרבה הרבה סימנים, הרבה הרבה. ובין לבין, אם הילדים מרשים לנו, מדי פעם פה ושם אפשר להגיד דרשות, נכון? אבל אנחנו מאוד 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 עסוקים בלעשות כל מיני סימנים, קרפס וזה, כל מיני דברים, וכזית ולא כזית. זה באמת לילה של חוויה. ואגב, דבר מאוד מעניין. סתם, למה אוכלים? אנחנו אוכלים קרפס. אתם יודעים, למה אוכלים קרפס? קרפס זה ירק שאוכלים לפני, אתם זוכרים? אוכלים ירק לפני נפילת ידיים בכלל, לפני. אז למה? אז כתוב בהלכה, עושים את זה כדי שהילדים ישאלו, נכון? ואז כדי שהילדים, במה נשתנה, יעמדו וישאלו, למה בלילה הזו עושים כאלה דברים משונים, שאוכלים לפני הלחם, לפני המצה, אוכלים ירק, ואז שואלים, מה נשתנה? ודבר מאוד מעניין, כל הנושא הזה של שאלת מה נשתנה, כאילו, מה זה הטקס המלאכותי הזה, שצריך לעמוד, כן, הילדים עומדים, שואלים מה נשתנה, ודבר מאוד מעניין, אם אין ילדים, צריך לשאול מה נשתנה או לא? מה אדם מבוגר? מה נשתנה? הלילה זה שתי פעמים, הלילה שלוש פעמים. יאללה, נו, תחיל ללמוד על הניסים, על נפלאות ועל האמונה. וזה היה יותר מעכב. צריך להגיד מה נשתנה, וצריך לאכול קרפס, וצריך... זה לילה מאוד מאוד, הייתי אומר, בא ממקום של חוויה. זאת אומרת, זה משהו הלכתי. אתה בא, ניגש לילה הגדול הזה של ליל האמונה, שגם לפי חז"ל נקרא ליל האמונה, הוא בא ממקום של לחוות את הדברים, באכילה, בשתייה, בהסבה, ובאמת זה פלא. אם היו שואלים אותי, ברוך השם לא שאלו אותי, הייתי אומר, לילה של אמונה, אני יודע מה, דרשות. אז באמת ההסבר הפשוט הוא, טוב, אבל כדי לעורר את הילדים, כן, מה שלא, איך אומרים, כדי שאנשים יתעניינו ולא ירדמו, אז עושים להם חוויות. אבל רואים שזה הרבה יותר עמוק מזה. זה לא סתם. זה שבעצם כל הליל הסדר הוא בא ממקום של עשייה, של חוויה, זה דבר הרבה 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 יותר עמוק. כדי להבין את זה, הייתי בעצם חוזר לתנ"ך, לתורה, וניכנס להיסטוריה, ונשאל שאלה, למה עם ישראל בכלל הגיעו למצב שהיו צריכים לצאת ממצרים? אנחנו לפסוקים. יש ידע כללי, יש מישהו שעונה? למה עם ישראל ירד למצרים בכלל? כן, נתחיל לאחורה. למה ירד למצרים? למה, זה פשוט פסוק, זה נכון, אבל למה הקדוש ברוך הוא בכלל גרם לעם ישראל לרדת למצרים? למה הגענו לזה? איך עם ישראל, בשביל מה צריך את זה? שיהיה ישר למכון מאיר, מה זה הדבר הזה? מה? או... זה הנקודה, הכל מתחיל משם. כדי להבין באמת את כל המערך של ליל הסדר, אי אפשר אלא לא להזכיר את דברי אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא, את רק צריך לזכור מי זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, שהוא מוסר את נפשו, מוסר את... הוא גדול המאמינים, מאמין בקדוש ברוך הוא בצורה כזאת עוצמתית. עד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תמסור את בנך, הוא לא שואל שאלות. לוקח את בנו ויוקד אותו למזבח. כי האמונה בקדוש ברוך הוא אצלו טוטלית לגמרי. ואנחנו, אפר אנחנו לרגליו של אברהם אבינו ברוב עוד האמונה שלו. ובא אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר, שתדע לך, הצאצאים שלך יזכו לרשת את ארץ ישראל, מה אומר אברהם אבינו? הנה, תסתכלו מקור הארבע, יש לכם בדף. ויאמר אליו, אני השם הוצאתיך בארץ קטן, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ומה אומר אברהם? ויאמר אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה. כל מי שקורא את הפסוק הזה, זה ממש מעניין מאוד. מה זאת אומרת? מה זה במה אדע כי ירשנה? אותו אברהם אבינו, שלא שאל שאלות ועקד את בנו, אומר, במה אדע כי ירשנה. מה זה במה אדע? תוכיח לי. מה תוכיח לי? איך יכול שזה אברהם אבינו? אמר, תוכיח לי במה אדע כי ירשנה. ובעקבות זו, אומר הפסוק... והוא לא מוכיח לו. ואז מעניין, מה הוא אומר לו פסוק י' ג' ויאמר לאברהם, הוא לא אומר לו הוכחה, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. יש מחלוקת בפרשנים, באמת כאילו, ארץ לא להם זה מצרים. כן? איך מונים את 400 שנה? יש פרשנים שאומרים שבעצם עם ישראל לא היו, בפועל הם לא היו בגלות 400 שנה, הם היו רק 210. נכון, אז יש כאלה אומרים שמונים מאז, עד יציאת מצרים, שזה כן 400, יש מחלוקת פרשנים, אם ישלימו את 400 או לא, לפי המדרש הם לא ישלימו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים עוד לפני הזמן. מה שנקרא גאולה אחישנה, לא בעיתה, אלא גאולה של אחישנה. בכל מקרה, אז אנחנו מבינים, כל הסיפור מתחיל משם הפסוק הזה. כל פסח מתחיל מהפסוק הזה. צריך לדעת. שאברהם אבינו אומר, במה אדע כי ירשנה. ואז בעצם, לפי פשט הפסוקים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אומר במה אדע כי ירשנה? פסח. צריך עכשיו לשנות את ההיסטוריה ולהביא את עם ישראל ממצרים ואחר כך כל התהליך. אבל באמת עדיין לא ענינו לשאלה. איך אברהם אבינו שאל במה אדע כי ירשנה? ומה הקשר זה למצרים? ומה האות בזה? ומה הנקודה? כן. כאן באמת את הדבר הזה, קודם כל צריך לדעת שהמדרש אומר שמה שכתוב ועבדום ועינו אותם. כלומר, כל הגזרה הזו של הגלות באה בגלל שאברהם אבינו אמר במה אדע. כך אומר המדרש, שגם רש"י מאוד ידוע, בוא נתבונן במקור מספר 5, בשעה שאמר, אומר המדרש, במה אדע כי ירשנה, מה כתיב תמן כשם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אז פילי פלאים. ברור שאנחנו לא מאשימים כאן את אברהם אבינו, אבל צריכים להבין. בעצם אי אפשר להבין מה אנחנו עוברים אליה לסדר בלי הנקודה הזאת. מה אותה נקודה שאברהם אבינו שואל במה אדע כי ירשנה? והרב קוק שואל את השאלה הזו. בוא נקרא ביחד מקור מספר 6. הרב קוק שואל את זה על ההגדה, מקור מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי לכל הבנת ליל הסדר. אומר הרב קוק ככה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך מקום מספר 6, בארץ לא להם, בדברי אגדה ידועים במדרש רבה, כשאמר אברהם אבינו עליו השלום במה ידע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע ונשתעבדו בניו 400 שנה. אומר הרב קוק על זה שתי מילים. מה שני המילים שהוא אומר כאן, תסתכלו לפניהם? והוא פלא. מה פלא? שני, יש הרבה פלאים, לדעתי יש כמה פלאים כאן, באמת הרב קוק מתכוון לכל הפלאים האלה. פלא על מי? על אברהם. ופלא, הוא אמר במה ידע, אז עכשיו צריך לשנות את כל ההיסטוריה, ולהכניס אותם 400 שנה למצרים, כל התהליך הזה של העינוי, ובכלל רק צריך לדעת שמצרים זה לא רק היה גלות פיזית, אלא באמת מצרים גם היה גלות רוחנית, צריך לדעת את זה. כן, שבמצרים גם עם ישראל היו במתת שערי תומה, כמו שחזן אומרים, כלומר הם היו בסכנה רוחנית גדולה מאוד, זה לא היה דבר טוב, הנה היו במצרים, טוב, כמו שהם נמצאים בכל מדינה אחרת, לא, 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 היה כאן נקודה טרגית, כל מצריות של מצרים הייתה נקודה מאוד מאוד קשה, ולכן הרב קוק שואל והוא פלא, וכאן הרב אומר יסוד מאוד חשוב, ונראה לעניות דתי, אם היה שורש האמונה מיושב יפה בהשכלה אמיתית, לא היה צריך אותות חושיים. עכשיו, בעצם אנחנו עוסקים באמונה, לא בכל המושג אמונה. יש הרבה מושג, כשאני אומר אמונה, יש הרבה רבדים. עכשיו נדבר, אני מדבר על רובד של להאמין שיש בורא עולם. כן? זה, דרך אגב, גם גויים יכולים להאמין בזה. עכשיו אנחנו נתמקד במושג אמונה, ומושג מאוד מאוד ממוקד במושג אמונה. שזה קשור למה אנחנו עוסקים באמונה, בזה שעם ישראל יקבל את ארץ ישראל. מה הפירוש? כשכתוב כאן במה ידע כי ראשינה, זה לא שאלה טכנית, האם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, יצליח לעזור לעם ישראל לכבוש את הארץ. זה הרבה יותר עמוק מזה. שבעצם אומר אברהם אבינו, במה ידע כי ראשינה, הוא מתייחס לסוגיה הזאת של היחס בין עם ישראל לארץ ישראל. והוא אומר לעצמו דבר כזה, אני מכיר את בניי חביביי, ואני מסתכל 2000 שנה קדימה, ואני יודע שהמושג הזה של יחס בין עם ישראל לארץ ישראל, זה מושג כל כך קשה לעיכול. כלומר, זה נקודה אמונית. עוד מעט נראה כמה זה נקודה מרכזית באמונה, הרב קוק יסביר לנו. זה נקודה שהרבנו ידע שעם ישראל צריך לעבור סדרת חינוך ארוכה וקשה, כדי שבכלל יוכלו לתפוס את המושג שנקרא קדושה, כלומר ארץ ישראל שזה מקום קדוש, אבל זה ארץ. זה ארץ פיזית, זה מקום פיזי, עם שדות וערים וחקלאות וצבא, אבל הכל זה קדוש. אומר אברהם אבינו, שעם ישראל יאמין שיש בורא עולם, זה כן. שעם ישראל ימסור את הנפש על העקדה, כן. שעם ישראל ימסור את הנפש על מצוות, כן. אבל נקודה כל כך מרכזית, ואנחנו נסביר למה זה כל כך מרכזית, להבין שכשמדובר על מצוות, כשמדובר על הקדוש ברוך הוא, לא מדובר רק לעשות רצון השם, מדובר על מצב כזה שיש לנו כאן עם שהוא חי חיים של במדינה, בארץ, שבעצם כל החיים האלה הארציים הם בעצם קדושים. וזו נקודה שהיא לא מובנת. איך יכול להיות דבר קדוש בלשתול עץ? מה יכול להיות קדוש בלהרוויח בבורסה? מה יכול להיות קדוש בדונם אדמה בדו שומרון? זה דבר שלא, כי קדושה נתפס ביותר מוסריות, יותר עדינות, זה נשמע יותר דתי, נכון? יותר, אני יודע מה, קרבה לקדוש ברוך הוא, שירים וריקודים, בסדר. אבל ארץ, עוד דונם אדמה, מה קדוש בזה? מה ערכי בזה? זה דבר שלא נתפס. דרך אגב, עד היום כנראה אברהם אבינו ידע יפה מאוד את איך אומרים? אברהם אבינו בגדלתו הכיר יפה מאוד את המציאות הזאת של עם ישראל. קשה לתפוס. מה דתי בזה? מה ערכי בזה? אז בסדר, יש לך עוד דונם אדמה. והנקודה הזאת היא מאוד מאוד עמוקה. מאוד מרכזית, היא קשורה. עומת נראה איך זה קשור לסוגיה של מצרים. זה קשור לשאלה, מה בעצם אני מצפה בקשר ביני ובין הקדוש ברוך הוא? כי באמת העולם יכול לתפוס את המושג שנקרא בורא עולם, שבבחינה הרובד הרוחני, יש רוחניות. דרך אגב, גם הגויים מאמינים ברוחניות. לא רק היהודים. מה זה רוחניות? מוסריות, איזה פן של איזשהו עליון גבוה, בסדר. כן. אבל לומר שכל דבר, אתה רואה כאן את המציאות הטבעית, אתה רואה את הארץ הזו, אתה רואה את ה... שם יש קדושה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הרבדים של החיים. עד כדי שיש כאן ארץ קדושה. כן, ארץ, הדונם אדמה הזה, הוא מכיל קדושה. ובאמת, אומר אברהם אבינו, הבני לא יבינו את זה. וממנה הם לא ירשו את הארץ. הם לא יהיו זכאים, כלומר, בעצם הוא ניווה את הסוגיה שגם כל השנים, סוגיה קשה מאוד. חטא המרגלים. חטא המרגלים, אנחנו סובלים ממנו עד היום. הסוגיה הזו, איפה לחפש את הקדוש ברוך הוא? כלומר, האם אני מחפש את הקדוש ברוך הוא בשמיים? שזה גם הנוצרים מאמינים. שזה כל הדתות מאמינים. שיש מישהו בשמיים, צריך לאהוב אותו, בסדר. אבל כאן זה משהו, זה אמונה אחרת. זה אמונה מהפכנית, לא מובנת, מוזרה מאוד, ו... זה כל המהלך של עם ישראל, קדושה בארץ, כמו שאומר הכוזרי. מציאות ארצית, שכל כולה קודש. מציאות פיזית, מציאות כלכלית, מציאות מעשית, שהיא בעצם הופעת רצון השם בעולם. וזה יהדות, ומי שלא מבין את זה, הוא לא מאמין. זה לא רק שחסר לו ציונות. זה נקודה מרכזית. ואברהם הבין, הבין כבר מלכתחילה, עוד לפני יציאת מצרים, כמה זו נקודה שקשה לתפיסה. אז אומר אברהם אבינו, אם תגיד לעם ישראל למסור את הנפש בקלות, אם תגיד לו לקיים מצוות, אין, בניי קדושים, בני קדושים. אבל אם תגיד להם להאמין בארץ ישראל, הסתכלו עליך. מה אתה רוצה ממני? מה? מה? אתה רואה, תסתכל על דונם אדמה באיזה, בנגב, אתה רואה, מה הקדוש כאן? מה, מה, מה אתה רוצה מאיתנו? מה, למסור את הנפש על הדונם הזה? אני מסור את הנפש, יש הרבה דברים מסור את הנפש, אבל על הדונם אדמה, במדע כי רשנה, עם ישראל הוא לא יגיע לעומק אמונה, ואפשר נסביר כמה זה נקודה יסודית באמונה. בעצם, האם אתה קשור ליהדות, או קשור לדתות אחרות? הרב קוק יסביר את זה, כן? כי כל הדתות מאמינות ברוחניות. השאלה אם הרוחניות מופיעה בתוך המציאות ממש או לא. ואברהם אבינו ידע שזו הנקודה שאנחנו צריכים לעבור סדרת חינוך. ומעניין, הרב קוק, תראו את מה שהרב קוק אומר, דבר מזעזע, כאילו נוגע בנקודה מאוד מאוד מרכזית, בסוגיית האמונה. שם זה מתחיל. כשקדוש ברוך הוא אומר לו, לעם שלך יהיה ארץ, ושם הגוי קדוש הזה, העם הקדוש הזה, הצדיק הזה, תפקידו להכיל את הקדושה בארץ, זה כבר מוגזם. אברהם אבינו אומר, אני מבין את זה, כיחידים. אבל הוא לא האמין שעם שלם יתפוס כזה עומק של הבנה איפה למצוא את הקדוש ברוך הוא. הרבה יותר קל למצוא את הקדוש ברוך הוא בשמיים. כלומר, להתרגש ולהגיד, וואה, מוסריות, זה הקדוש ברוך הוא תובע מוסריות, זה הרבה יותר קל. אבל לומר שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו לחיות חיים נורמליים של קודש, לא, מה זה קשור? זה לא דת. בוא נקרא את הדברים, אנחנו נוגעים, בסוגיות הכי מרכזיות, סוגיות אמונה. כאילו זה שורש השורש האמונה, נקרא את הדברים בפנים. ונראה לעניות דעתי, אם היה שורש האמונה, עכשיו אני מסליף משפט, הנקודה היותר פנימית באמונה, זה להאמין את הקודש שבמציאות. בסדר? זה קשור לארץ ישראל. כי הכל קשור במדע כי רשנה. בסדר? זה מושג אמונה ברב קוק. כל פעם שאתם אומרים אמונה ברב קוק, זה לא האמונה הכללית. גם הגויים מאמינים שיש בורא עולם. האמונה שהרב קוק מדבר עליה זה הכוונה הקדושה והערכיות של עצם החיים המעשיים. זה סוגיה שאנחנו עוסקים בה. לכן אומר כאן הרב, ונראה לעניות דעתי, אם היה שורש האמונה מיושב יפה בשכל, בהשכלה האמיתית, לא היה צריך עוד חושים. כלומר, אם ישראל היה יכול לתפוס בשכל את הסוגיה הזו, לא היה צריך עוד חושים. עוד חושי הכוונה, דרך הרגליים, דרך הידיים, עוברים סדרת חינוך, להבין באמת איך להאמין את הקדוש, איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. שאומר כאן הרב, שאינם באים כי אם לחזק המושג המושכל, כלומר אותו חושי הזה. ואם לא היה צריך דברים חושיים, לא היה צריך כל עניין מצרים. כל עניין מצרים הוא סדרת חינוך דרך הרגליים, דרך המציאות. יש דברים שהם כל כך עמוקים, שאי אפשר להבין אותם בשכל. אז מבינים אותם דרך הרגליים. מעניין. איך חייל נהיה חייל טוב, אתם יודעים? יש דבר שלא, אי אפשר להסביר אותו. תשמע, תיאורטית, תשמע, תמזור את הנפש. לא, לא, לא. יש דברים שהם כל כך, אי אפשר להסביר אותם. את אתה חייב לחיות אותם כדי לקלוט אותם. דווקא מרוב עומקם. מה שנתפס בשכל, ברובד מסוים, נכנס בשכל. הדברים היותר עמוקים, שלא נתפסים בשכל, אתה אומר, טוב, אני לא מבין את זה, אבל ככה זה, הנה, אני פוגש את זה. למרות שאני לא מבין את זה, אתה נפגש עם זה במציאות, וככה אתה קולט. אין ברירה, את הדברים הכי עמוקים, אלא לקלוט בתוך עולם החושים. אומר הרב, ואם לא היה צריך דברים חושיים, לא היה צריך כל עניין מצרים, שהיה רק סיבה מבעל הסיבות להכיר את כבודו יתברך על ידי אותות ומופתים. נסביר את המושג כבודו יתברך בצורה יותר נכונה, בצורה העמוקה יותר. מה זה, איפה כבודו נמצא, ומה היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והנה אברהם אבינו עליו השלום, היה ראש אמנה. איזה ביטוי? מה הרב מתכוון? אברהם אבינו גדול המאמינים, ראש אמנה. כמו ראש הממשלה. כן, כשהוא אומר, במה דקי רשן, היה ראש... מה זאת אומרת? יש לך שאלה, במה דקי רשן? אם היה מדריך נפשו שלא לבקש בשום פנים עוד חושי, כלומר, אם אברהם אבינו היה מאמין בעם הזה, עכשיו כאן יש כאילו ביקורת, זה ביקורת על אברהם אבינו. שהוא בעצם, הוא אמר, יש חולשה בעם ישראל. והוא לא האמין שעם ישראל יאמין עד הסוף ויאמין בקשר בינינו לבין הארץ. אומר הרב, היה פועל על בניו להשרישם כך להשתרש האמונה בלא עוד חושי. כלומר, אומר הרב דבר מדהים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה אמרת במדע כי רשנה, זה לא כמובן שהוא, אברהם אבינו עצמו, לא האמין. ברור שהוא האמין. אבל הוא לא האמין ביכולת הקליטה האמונית של העם, של בניו. איזשהו צד של חוסר אמונה, הוא הסתכל אחורה, הסתכל 2000 שנה, הוא ראה אותנו, אתם יודעים, אברהם אבינו ראה אותנו, הוא אומר, אלה העם הזה, תגיד לו, יישב את הארץ, תגיד לו, תאחזו בגבעות, באיתמר שם. אז מה אתה רוצה, איתמר? זה דת, מה הקשר אלה, מוזרים, מה? ואומר אברהם אבינו, אם אברהם אבינו היה מתעלה על עצמו, הוא אומר, לא, אני מאמין בהם, שהם יבינו את הנקודה הזאת של ארץ ישראל, אז עם ישראל, זה היה מעלה את עם ישראל למדרגה כזאת שלא היו צריכים בכלל את יציאת מצרים. לא, הרב כותב שזה לא הקטנה של הקדוש ברוך הוא, תסתכל טוב טוב מה הרב כותב. הרב אומר שהרב אבינו ידע שזה נקודת אמונה כל כך קושה, זאת אומרת יש איזה רוב מסוים שלא נתפס בשכל של העם הזה. נכון. נכון, וזה הביקורת על אברהם אבינו. אם אברהם אבינו היה אומר, אני מאמין בבנים שלי, שהם יאמינו בשורש האמונה, הם ידבקו בשורש האמונה, והם ירשו את הארץ, כל ההיסטוריה הייתה משתנה. אבל אברהם אבינו בצדק, מבחינה מסוימת, כאילו בצדק, אבל זה נקודה של ביקורת. הוא אומר, מה זה? איך אפשר? כלומר, עם ישראל חייב עוד חושי. הוא חייב להבין דרך הרגליים, הוא צריך לעבור שינוי תודעתי כדי להתקרב לארץ. וזה דבר מעניין, שפסח הכנה ליום עצמאות. נכון? פסח הכנה ליום עצמאות, לפי הפסקה הזו. אי אפשר. מה? עצמאות, קדוש, מה הקשר? עוד טנק, איפה? בגלל שיש עוד טנק אם יש קדושה, כן, איך אפשר להבין את זה? אבל באמת פסח, עכשיו צריך להבין איך. אנחנו ננסה להבין איך בעצם דרך יציאת מצרים, איך דרך כל המהלך הזה של מצרים, אנחנו קנינו מדרגה להבין בעצם את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לא פחות ולא יותר, זו הסוגיה. ולכן אומר הרב קוק, אם אברהם אבינו היה מאמין בבניו עד הסוף, אז היה פועל עלינו שלא נצטרך את כל מהלך של יציאת מצרים. ומה שאומר כאן הרב, ולא היה צורך למצרים... ולמופתים שהיו שם. אבל, אומר הרב קוק כאן, כשאמר, כן, סוף הקור מספר 6, במדע, הוא ביקש עוד חושי, נקבע הדרך שהשתלמות האמונה צריכה עוד חושי. במיוחד בדברים הקשים יותר, לכן אני מדגיש את זה. במיוחד, באותה נקודות, אותה מעברים, אותה נקודות שלא נתפסים, בשכל הפשוט, בשכל האמוני הפשוט. כן? עכשיו, כן.
אני
קודם כל, מעניין, במצרים אפשר להגיד, יש דברים שאתה לא מבין אותם, אתה נפגש איתם, חוש, אתה רואה בעיניים. אתה רואה שזה אמת, אתה פשוט, האמת חודרת לך דרך המציאות, בדברים שאתה לא מבין אותם דרך השכל. מעל השכל שלך. אתה רואה? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא במקום אחר. ואתה נראה, עוד חושי. עם ישראל באמת יצא ממצרים, במציאות יציאת מצרים, הם חוו חוויה רוחנית שהיא הרבה יותר עמוקה ממה שהם יכלו לתפוס בשכל. יש דברים שלא נתפסים בשכל. דבר, אני רוצה לחזור, דבר מעניין. יש דברים שאנחנו יכולים לחוות אותם ולהגיע למקום יותר עמוק ממה שהשכל הקטן שלנו, סליחו שאני אומר, מבין. מוגבל, אנחנו בני אדם. כמה שאנחנו קדושים ועליונים, אנחנו בני אדם. ויש דברים כל כך עמוקים שלא נתפסים בשכל שלנו. איך אפשר לתפוס שיש קדושה בדונם האדמה? איך אפשר? את מבינה את זה? אז זה... אז את אומרת, אחרי שאולי אחרי פסח, אז בעוד שיעורי בניין אמונה, בעוד מכון נורא, קצת, בסדר, אז אפשר איכשהו להבין. זה דבר שלא נתפס. תחשבו, בתודעה הדתית הפשוטה, זה לא דבר שנתפס. ולצערנו הרב, כמה היום, אפילו בדור שלנו, מתחברים למושג הזה, של קדושה בארץ. מה? של קשר לארץ, של ראייה, של הקשר לארץ, זה סוגיית יסוד באמונה. גם, זה סוגיה שעד היום אנחנו עוסקים בה, נכון? גם מימין ומשמאל, החרדים, לא רוצה לפרט, בסדר, פשיט, זו סוגיה קשה מאוד. עוד חושי, זה להיפגש. איך אומרים, אתה רואה את זה בעיניים, אתה לא מבין את זה, אבל האמת חודרת לך לעצמות דרך המציאות. כן, אתה מסב, אמרת נדבר על זה. אתה, אין, אתה נפגש, עם ישראל פעם בשנה נדבר על זה, נפגש עם האמת היותר עמוקה, שקשה לו, קשה לעם הזה להבין בשכל. זה מפגש שמעל השכל. זה עוקף את השכל. לא הבנת שום דבר? הנה, אבל זה ככה, זה האמת. בדיוק. שאלה, אם אברהם... לפי הרב קוק, אז הרב קוק אומר דבר מעניין. אברהם אבינו ודאי ידע במה יקיר השם. לפי מה שהרב קוק אומר, אברהם אבינו ודאי וודאי, פשיטה דפשיטה, שידע במה דקיר השינה. ברור! רק הוא אמר, עם ישראל... מבחינה אמונית לא התחברו לארץ, ואני מוסיף מתוספת, וממילא הכל השתבש. הוא חשב שיש דברים שבלי קשר נפשי, גם זה לא יצא לפועל. העם אם יגידו לככה לעם ישראל, בלי שהוא עבר את פסח, אתה מצווה למסור את הנפש ולהקים התיישבויות, זה לא יצא לפועל. יש דברים בלי שעם ישראל מחובר לזה, זה לא יצא לפועל. אז בעצם אברהם אינו חשש שעם ישראל לא יתחבר למהלך האלוקי, של עם בארץ. לא יתחבר. ולכן הוא שאל במה ידע. לא שהוא שאל, אבל הוא בעצם לא האמין בעם הזה. פני פלאים. שאברהם אבינו לא האמין בעם, חולשה. כלומר שככה הרב קוק כותב כאן. שזה, אם אברהם אבינו, אבל דרך אגב, הרב כותב שזה מוצדק מבחינה מסוימת. עד היום אנחנו מבינים את אברהם אבינו. הנה, תסתכלי. תגיד לבן אדם, תשמעי כמה חשוב. כלומר, תגיד לבן אדם דתי, שכמו שחשוב להניח תפילין, כך חשוב ליישב כל דונם ודונם בנגב. כאילו, תוכיח לו בספר, זה לא... אתה רוצה מזה. זה מוזר, נכון? זה לא מוזר, מה דתי בזה? מה? זה לא נתפס. בראי הדתי אפשר להגיד העקומה, כן. טוב, זה סוגיה אחרת, הפוך, הוא לא ירד, זה לא... הוא עמד במבחן, ירד לגרר, הוא לא... זה משהו אחר, סוגיה אחרת. שם הוא ירד למצרים ועלה, אבל זה משהו אחר. כן. זה הניסיון, נכון. להאמין בקדוש ברוך הוא. בסדר, זה סוגיה אחרת. כן. עכשיו, אז מה הקשר למצרים? צריך להבין, מה הקשר למצרים? וכאן אנחנו צריכים לקפוץ קדימה ולהבין, בסדר, נו, אז מה, עוד תחושים? מה התחושים? בסדר, יציאת מצרים. עם ישראל ירד למצרים, סבא, אנחנו זוכרים את ההיסטוריה, נכון? אחר כך היה גזרות, והיה פרעה, כן, ועם ישראל השתעבד, וכו' וכו', ועם ישראל צועק, ומשה רבנו, בסדר, נו, מה הקשר בין ארץ ישראל? בסדר, מה שקשור לנושא? אז הקדוש ברוך הוא עשה נס, והוציא אותנו ממצרים, נו, מה למדנו מזה? זו השאלה הכי חשובה לקראת ליל הסדר. מה למדנו מזה? מה הקשר בין הנושאים האלה? איך יציאת מצרים מחזקת את הקשר לארץ ישראל? חוזר השאלה. איך? מה הקשר? כן. כן, אז נכון, נו, אז. כן.
זה בעצם מנוע את המתיוע, ורואים את זה גם בעולם פה. כל אחד שלא שלום שלנו מנסה לעשות, אנחנו תמיד עבדים, כל דבר בחיים. עכשיו זה או שאתה בוחר להיות עבד לחומר, או שאתה בוחר להיות עבד לקדוש ברוך
הוא. נכון, נו. אז מה הקשר? בסדר, אז מה עשינו? יצאנו ממצרים.
אז הוא רצה להשריש כמה שאנחנו צריכים להיות.
אז מה, איך השתרש כאן? זה מאוד משמעותי להבין. נו, אז יצאנו ממצרים, היה נס, יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא עשה נס, נו. מה אנחנו קונים? מה האור החושי באמת? כן.
אדם עובר חושך ונכבה ממנו, אז
הוא
יכול להעריך את האור.
מה? מה האור? ארץ ישראל, מה האור בזה? אתם רואים כאן אור?
חושך במצרים. דברים שאתה
אתה אומר, הוא רואה מה זה גלות, אז על פי הגלות הוא רואה אמונה. בסדר, נכון, אבל הרבה הרבה יותר עמוק מזה.
אבל אתה חושב שהם היו במצרים, אז יוסף היה שליט, והיה להם את כל ה...
כן.
היה להם רכוש, היה להם כל הרכוש הזה, ובכל מקרה, אחרי ש... אבל היה להם את כל הרכוש הזה, בכל מקרה, והיו בארץ עליהם, בסוף זה יעפו לטפה. עכשיו...
נכון, איתנו, איזה במצרים? נו. אבל מה האות החושי כאן? כן, מה האות החושי? זה הסוגיה... לדעתי, כאילו זה בעצם... נו, מה עשי? ניסים, אתם צודקים. מה ניסים? בסדר, יש ניסים, מה? בארץ ישראל יש ניסים, מישהו כאן רואה היום ניסים? מישהו כאן רואה היום ניסים? בסדר, היה פעם ניסים, נו. מה? בסדר, היו ניסים, נו, מה? בסדר. בסדר, הפוך. זה כאילו הפוך, בסדר. אני יודע, אם היה כאן בארץ ניסים, הייתי מתחבר. אם היו אומרים, תלך לאיתמר, שתראה ניסים, בסדר. רואים שם ניסים? אתה רואה ניסים כאן בירושלים? אתה רואה? ראית כאן איזה נס? בסדר, מה? מה? איפה ראית נס? מה הנס? מה? הכל טבעי, מה? לא, זה לא נס, זה איך קוראים לזה, זה איך קוראים לזה? כיפת ברזל, מה אתה רואה? מה הנס? מה הנס? עד רבה, בארץ, לא רק לכאורה, באמת דברים, שכיפת ברזל, לולא כיפת ברזל היה... אני לא אומר שאנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל באמת... צריך להבין סוגיה מאוד חשובה. וזה, אנחנו אומרים, אנוכי השם, ביציאת מצרים, במתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה המשפט הבא? מבית עבדים. עכשיו נשאל שאלת בפשט, מה זה מבית עבדים? מי העבדים שם? במילה בית עבדים. מי העבדים במשפט הזה? המצרים, זה נכון. אבל זה לא... מה העבדים? למי הם עבדים? או, אמרת את הכל. נכון. בית עבדים, אז אומר המהר"ל, כאן נקודה מאוד מרכזית. וזה, יש לזה הרבה מקורות, רק נגיד רקע. הנקודה היא בדיוק השאלה איך להתייחס לעולם הזה, לטבע, למציאות. והתפיסה הגויית, ולצערנו לא רק הגויים, גם כל התודעה הלאומית שהייתה מבריאת העולם עד עכשיו, עד יציאת עד מצרים, היא תודעה, ונגדיר אותה, היא תודעה שבעצם, מה זה העולם הזה? העולם הזה, הקדוש ברוך הוא יצר איזושהי מערכת פיזית, עם חוקים, עם כללים, שבהם עצמם אין ערך, הם רק כלי, כלומר, סתם טבע, פיזיקה, ערים, גבעות, כל המציאות, כל הטבע. זה איזשהו מערכת מאוד מכנית, שבאמת היא לא... זה שכאילו, בורא עולם כפה עלינו את המכניזם הזה. מכונה כזאת, ככה העולם הזה מנוי במכונה. ואנחנו נמצאים מתוך המכונה הזו. עכשיו, האם פרעו לא האמין בבורא עולם, שמישהו ברא את העולם? דרך אגב, האם הגויים, עזבו את פרעו, האם הגויים לא האמינו בבורא עולם? כן, הם האמינו, אבל איפה בורא עולם נמצא? צריך להבין. מה הכוונה שמה? הוא כאילו דפק אותנו פעמיים, נסביר. הוא כאילו בא, אנחנו בני אדם, שתנו אותנו באיזה תוך מכונה, אנחנו נפרפר בה, נשלוט, כלומר נסתדר עם הטבע, אומרת נראה איך המהר"ל הוא מסביר את זה, ואיך, כלומר זה מציאות טבעית כזאת, שאין בה ערך עצמי, כי לעולם יצור אנושי לא יחשוב שלאכול ארוחת בוקר יש בה ערך אמיתי, ערך מצד הקדוש ברוך הוא. אלא מה, הוא עושה לנו ניסיונות, תחשבו, כאילו המציאות הטבעית היא מציאות שאין ערך אמיתי מבחינה רוחנית. אלא הוא עשה אותנו היום בשפה, נגיד בשפה מוסרית, שהיא עשה לנו ניסיונות. יעני, הכניס אותנו, דפק אותנו, הכניס אותנו למקום שצריכים להתפרנס בו, צריכים מסעת הפך תאכל לחם. זה מה שרוב האנושות נפגשת, היא מציאות מאוד אכזרית, מאוד מכנית, מאוד מערכתית, מאוד... בעצם אתה עבד למציאות. כאילו, אתה יכול, אתה, כאילו בעצם הקדוש ברוך הוא לא שאל אותך, הוא ברא אותך, שם אותך בתוך מערכת, אתה חייב להסתדר איתה. וכדי להסתדר איתך טוב, תהיה מלך. פרו, איך אומרים? החזק, אתם מכירים את החזק שורד, מכירים את הביטוי הזה? כוונה, החלש, כן, החזק שורד, וגם פרו, זה היה מעצמה כזו. ככה גם מספרים חזק, זה מעצמה של כן, להסתדר עם המציאות. יש מציאות, יש טבע, ודרך אגב, למי המצרים עבדו? מי היה האלילים של המצרים? מי היה האלילים? כל מיני. האלילים ובהמות. לא נסביר, אני אסביר. כלומר, הם עבדו לזה, כלומר, הם הרגישו מאוד מאוד מאוד, ראו את הטבע כנקודה מאוד מאוד מציאותית כזאת, שחייך אכלת אותה, אתה כאן, זהו, גמרנו. כאילו, אתה כאן, אתה נמצא בתוך בית כלא, אפשר להגדיר, העולם הזה הוא בית כלא. עכשיו, לפחות אכול שתו, אתם מכירים את הביטוי הזה, אכול שתו, יהיה מחר למות. אז זה בעצם תודעה מאוד מסכנה, תודעה מאוד, אכול שתו, כי מחר למות. זאת אומרת, למה, זאת אומרת, אתה נמצא בתודעה מאוד 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 אומללה מבחינה מסוימת. עכשיו, זה לא אומר שאין דת. במצב כזה, מה תפקיד הדת? נגיד שיש דת, דתות בתוך זה. יש דתות. מה תפקידם? להרגיש יפה, לברוח קצת מזה, ללך להודו, להרגיש איזו רוחניות כזו כדי לא להיות בדיכאון מכל ההתמודדות עם הכלכן, נכון? מופיעים להמונים, וזה, זה, כאילו, גם היה אז לפני כן דתות, כן? כל מיני אלילים, כל מיני זה, ככה, להרגיש כאילו, איכשהו לשרוד בתוך הגסות של הטבע. זה מה שאומר הרב, בואו נקרא, יש כאן הרבה מקורות לזה, אבל נקרא, אולי כדאי נקרא, מקור מספר 9. לא, יש כאן כמה משפטים קשים, אבל המשפט הראשון הוא קצת קשה. הרב אומר ככה, כשאור הקודש מזהיר, זהיר משון מה? קטן. כלומר, במילים אחרות, בלי עם ישראל. לפני יציאת מצרים. כשהדברים מבולבלים, כשהעולם במדרגה הנמוכה, במדרגה לפני יציאת מצרים, אומר הרב, שולט הטבע בגסותו. שליטה פסיכולוגית באישיות שלנו, של האנושות. האדם מרגיש כאילו כמו אכבר בתוך, אתם מכירים את ה... יש אכברים כאלה בתוך... שקופים כאלה, קופסאות שקופות, רואים אכבר, ככה אנחנו, בני אדם, צריכים להסתדר, וזה, כאילו, ממש, תראו איזה, איזה משפטים שהרב כותב, חוקיו הסמויים הולכים ומלפפים את החיים. הרב כאן מתאר בצורה מאוד שירית את ההרגשה. מה זה ליפוף? מה זה ליפוף כזה? אתה כל כך חני, אתה לא יכול לצאת מזה, אתה יכול רק להתאבד אם אתם רוצים, אבל אתה חייב להתפרנס, אתה חייב להסתדר, זה המציאות, זה הטבע. נכון שבורא עולם יצר את זה, אבל יצר איזושהי מציאות מאוד מכנית. ודרך אגב, מה היחס בינינו לבין בורא עולם במצב כזה? אנחנו אוהבים אותו או קצת צונעים אותו, אפשר להגיד? מה יש כאן? איזה יחס? יראה או אהבה? נגיד ככה. יראה. זאת אומרת, צריך להסתדר איתו. בורא עולם יצר כללים. כן, תחשבו שבעצם, כאילו, כמו שאדם בעצם מרגיש, שאם אני אעשה ככה וככה, אז אני, יהיה לי צרות, אז מכל מיני סיבות פיזיות, אז גם היחס בינינו לבין בורא עולם. אם אני אעשה צרות לאל, אז האל יעשה לי צרות. הכל חוקים וכללים. תראו איזה ניגודיות, איזה חוסר, איזה עבדות, איזה פסיכולוגיה אומללה היה בעולם. והרב כותב שגם עם ישראל לפני יציאת מצרים שם הוא היה. פסיכולוגיה כללית, כולם, זה היה תודעה לאומית. תודעה עולמית. זה היה תודעה. בואו ננסה לתרגיל. תארו לכם, אם עם ישראל היה מקבל נתן תורה, מקבל את התורה בלי המהפך. איזה יחס בינינו לבין התורה? תחשבו. אם היינו מקבלים את התורה בלי השינוי התודעתי, היינו אומרים, וואללה, לא רק שיש לנו כאן מיליון כללים פיזיים, עכשיו אנחנו מקבלים מהבורא עולם, וואי וואי וואי, או תרי"ג, כללים. לא, היה כאן, הייתי אומר, חוסר קבלה בסיסי של התורה. כי כל היחס בינינו לבין בורא עולם, איזושהי מערכת של חוקים וכללים שצריך להסתדר איתם. אז אומר הרב, בוא נחזור לתודעה של העולם. אומר הרב כאן ככה. שולט הטבע בגסותו. חוקיו הסמויים הולכים ומלפפים את החיים. ככל שאתה יותר חכם, אתה יותר עצבני. למה? מוסיף ידע, כמו שאומרים, מוסיף דעת, מוסיף מחוב. למה מוסיף דעת, מוסיף מחוב? כי אתה מבין שאין לך לאן לברוח. לאן תברח. תמיד אתה חייב להתמודד עם פרנסה ועם הצרות החיים, נכון? תראו איזה ביטוי, מלפפים את החיים, לאט לאט יותר מתלפף. כשאדם מגיע לגיל 40 הוא כבר נהיה קצת עצמני, ו-50 יותר עצמני, וכן. רק תלמידי חכמים, ככל שהם גדלים, הם יהיו יותר... באמת, כי ככל... מה זה אדם אומר לך, שמע, אני אספר לך איך העולם הזה, אתם מכירים את המסכנים האלה, שאומרים לך, שמע, אל תהיה כזה אופטימי. העולם הזה יותר מסובך ממה שאתה חושב, וכו' וכו' וכו', כן. הולכים לפיפים, כל שנה, יותר עבדות, יותר עבדות, יותר עבדות. תראו מה זה. זה תודעה שחודרת לעצמות. זה לא תודעה קטנה, זה נקודה מאוד מרכזית. אומר הרב ככה, והאדם נמשך אחרי צידו הבאמי. ולמה צידו הבאמי? כי זה, כלומר, זה הוא. כלומר, הוא נמצא בתוך, הוא אכבר שבתוך המעבדה, הוא שמה. כן? הוא לא באמת רואה בעצמו איזה ערך עליון. הוא נמצא בתוך איזה מנגנון כזה. והעולם אחרי מערכותיו. מערכותיו הכוונה שכל ההשגחה באמת של גורי עולם זה כאילו במה שנקרא גלגלים ומזלות. שמעתי על המושג הזה מזלות. מה זה מזלות? זה מנגנות כאלה של... האם מזלות זה שטות? זה לא שטות. זה לא שטות, זה אמיתי דרך אגב. שככה, יש כל מיני השגחות כזה. אם אתה נמצא בתלה, אם נולדת במזל תלה, אתם מכירים, היום יש בעיתונים, מוכרים בעיתונים, ויש כל מיני דברים כאלה. אני לא יודע אם זה אמיתי, אני לא יודע. אוסקופים, כן. תאורטית זה אמיתי. אני לא יודע אם יש שעושים את זה היום, הם ממש מבינים בזה. אני אולי, אולי לא בכלל. אבל, מה? נכון, אין מזל ישראל. רגע, רגע. כן. אבל באמת, כאילו, תודה שאין לאן לברוח. יש ספר, אין לאן לברוח. אין לאן לברוח. זאת אומרת הרב, והעולם אחרי מערכותיו, שהם גם כן קיבוץ החוקיות הכוכבית. כלומר, מה זה? מה זה כוכבים? כוכבים זה כאילו איזשהו, הקדוש ברוך הוא יצר איזשהו כל מיני מצבים. לכוכבים יש כוחות באמת, קשה להבין את זה. אבל מי שיש לו שכל מבין את זה, דרך ניסיון, כל מיני דברים שיש כל מיני כוחות. אם הכוכב נמצא במצב כזה, תהיה בדיכאון. אם המצב נמצא כוכב כזה, יהיה חצרות כאלה וכאלה. ככה, זו תודעת העולם. זה היה פסיכולוגיה, האווירה של האנשים ברחוב, זה מצרים, זה מצרים, זה גם ישראל היה שם. עכשיו אני, מה? אני אסביר, מה כאן היה שם בחירה חושית? יש רוחניות, אבל מעל העולם. העולם הוא מאוד סתמי, הוא מאוד ככה, זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא עשה, איך אומרים, דפק אותנו, עשה לנו צרות כאלה. במצב כזה, עכשיו אני רוצה לחזור, אם אנחנו מבינים שזה ככה העולם חי, אז גם עם ישראל, לפני יציאת מצרים, זה היה תודעה. זה היחס לכל הטבע, לכל המציאות, לכל העולם הזה. זה היחס, ככה אנשים חשבו. היהודים והגויים וגם היהודים. אומר אברהם אבינו, עכשיו תחשבו, אברהם אבינו חי, ואיך הוא חושב שבניו יחשב, מה הוא רואה את בניו? איך הוא רואה את בניו? באיזה תודעה? כמו גויים. בסדר, הוא כאילו, זה מסע הנקודה המעייתית, אומר, במצב כזה, איך יכול להיות דבר כזה שעם ידבוק יראה ערך של קדושה בדבר שהוא בעצם רואה בו איזשהו עונש, דבר שהוא לא ערכי, דבר שהוא כאילו איזשהו מערכת מאוד 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 מכנית שאין לה שום ערך. כלומר התודעה של מצרים היא בדיוק תודעה שלא מאפשרת לעם ישראל לקלוט את הקשר בינו לבין ארצו. כן, כן, תודעת העולם, צריך מהפכה. צריך כאן לעשות מהפכה אדירה כדי לקלוט את הדברים במקום אחר לגמרי. תבין, זה שינוי מהותי שעם ישראל עדיין לא הגיע אליו. כן, נכון, זה מה שאברהם אבינו אמר. אבל אני אגיד לך, תסתכל, היום תשאל אנשים איך הם תופסים את העולם, כולם יגידו כמו ככה, הטבע שולט. לצערנו, עד היום זו סוגיה לא פשוטה. לכן ליל הסדר הוא כוח מרכזי, אני אסביר את זה. זו סוגיה שעד היום אנחנו לא קלטנו את ליל הסדר, את פסח בצורה אמיתית. זו סוגיה שעד היום נמצאת באווירה. כמה אנשים הם באמת אוהבים את העולם הזה, וכמה אנשים אומרים, טוב, מה נעשה? אכול ושתו, כי מחר נמות. זו סוגיה שעדיין לא נפתרה עד הסוף. נכון שיציאת מצרים, זה תפקידה, וזה עניינה, עוד מעט נסביר איך יציאת מצרים, איך כל המהלך הזה הוא בדיוק נוגע באותה נקודה. איך בדיוק באותה סוגיה אמונית הוא עושה את המהפכה. אבל סוגיה לא פתורה. מה כל כך... נכון, 12 השבטים? אנחנו לא צאצאים של 12 השבטים? ומה, סוגיה פתורה עדיין? סוגיה פתורה, היחס לעולם. איפה לראות את הקדוש ברוך הוא? זו סוגיה שעדיין נמצאת לפתחנו. אני חושב שהסוגיה הכי מרכזית, מה אנחנו עושים בבית המדרש, זה זה. כי גם לפני כן יש דת, יש בורא עולם, יש בורא עולם, בסדר. השאלה אם הוא נמצא בארץ, זה הסוגיה. מה כאן הוא נמצא בארץ? וזה הנקודה שאנחנו עוד מעט נסביר, את התודעה הלאומית של עם ישראל, שהיא מתחילה מהנקודה הזאת של יציאת מצרים. ומה קרה בעצם יציאת מצרים? מה קרה ביציאת מצרים? בפועל, מה קרה? הקדוש ברוך הוא בא ושבר את המכונה. עד עכשיו בעצם היה מכונה כזאת, כללים, אם תעשה ככה, קורה ככה. פשוט שבר את המכונה הזאת. למה? כי היה עם שלם, זה לא משהו פרטי, עם שלם, שבאופן טבעי אמור להיות כל חייו בתוך כלא הברזל שנקראת מצרים. כתוב בגמרא שאף אחד לא ברח, עבד אחד לא ברח ממצרים כל ההיסטוריה. זה מערכות, יש כללים, החזק שורד. אתם מכירים את הכלל הזה? זהו, זה כלל פיזי כזה.
שאף אחד לא ברח.
כן, ככה חזל אומרים, אף אחד לא יצא ממצרים. ובא הקדוש ברוך הוא, כאילו, ובעצם עושה דברים שלגמרי מצפצף על כל המכונה הזאת, ואומר, עזבו, לא הבנתם שום דבר. אין כאן מכונה. בעצם, הוא היפך את התודעה העולמית אפילו, לא רק תלאומית. עומת נראה שהרב קוק אומר שזה בעצם האביב של העולם כולו, זאת אומרת, זה שינוי מאוד גדול, ובעצם מה הקדוש ברוך הוא ואומר? זה לא נכון. כל המבט שלנו על, שלכם על העולם, זה המבט עקום. כי באמת, וזה האמת הגדולה, כל המציאות הטבעית והחומרית, זה לא איזשהו איזה מלך משמיים שסתם החליט ככה וככה צריך להסתדר עם זה. לא. כל מה שיש כמציאות זה בא מרצון חופשי לגמרי של רצון השם. וברצותו יש דבר אחד, וברצותו משנה את כל התוואים בבת אחת. ועם שלם יוצא ממצרים, כל הדברים, למשל יש אימפריה, זה, תחשבו, זה אימפריה אדירה שנקראת מצרים, בבת אחת כל הדברים האלו משתנים, הנה עם שלם יוצא ממצרים, ועשרת המכות. תראו, כמה פעמים אומרים בליל הסדר, ניסים, 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 נכון? כמה ניסים היו על הים, נכון? זוכרים קצת את הטקסט כמה ניסים היו על הים, כמה ניסים היו על זה. מה הנקודה של הנס? נו, היום אין נס. לא. הנקודה הזאת של הניסים, היא לא קשורה דווקא לערך של הנס. נס זה נס, בסדר. אבל דרך הנס אנחנו מבינים, לא הבנת שום דבר איך להתבונן על הטבע, על המציאות, על העולם הזה. מה זה היקום הזה? מה זה המציאות הזו? האם אתה רואה את המציאות הזו כאיזשהו מציאות מכנית שאין בה ערך עצמי, ואז כל המבט שונה, כל ההתייחסות שלך לקדוש ברוך הוא שונה, כל האמונה היא שונה, כל הבסיס הוא לגמרי שונה. אבל בא הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים ומפגיש את עם ישראל עם הנהגה אחרת לגמרי. ומה אומר? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, כל מה שיש כאן זה רצון חופשי שלי. ואני החלטתי שיהיה מצרים, וברצותי אני מכה את מצרים, ברצותי אני מוציא את עם ישראל בבת אחת, ברגע אחד, תחשבו, זה לא תהליך. בשנייה אחת, העם הזה יצא ממצרים. וכשככה המהר"ל מתאר את זה, שהוא שבר את המעצמה הזו, החומרית הזו, ככה גם המהר"ל מגדיר את המצרים הזה, את החומריות הזו, את המנגנון הזה, אומר, לא, אין. העולם הזה זה לא מנגנון טבעי חומרי. כל הטבע הזה ביסודו הוא רצון השם, כלומר קודש. כל המציאות הטבעית הזאת ביסודה, היא בעצם הופעת רצון השם. באמת, אתם תתבוננו יותר לעומק ותבינו שיש כאן ערך אלוקי במציאות. והנקודה הזו של יציאת מצרים זה איזה אירוע כללי כזה, מהפכני, והקדוש ברוך הוא, כמו שכל המדרשים מראים את זה, הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה איזשהו, הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. מוציא אותם בבת אחת מעבדות לחירות. מה הכוונה מעבדות לחירות לפי מה שאמרנו כרגע? מה הפירוש מעבדות לחירות? איזה חירות? נכון, חירות פיזית, אבל בעיקר יש כאן חירות נפשית, רוחנית, אמונית. והחירות היא לא רק שאני מרגיש חופשי, אלא שהעולם הזה חופשי. כלומר, אין כאן שום דבר מלאכותי. אין כאן שום דבר שזה מכונה שצריך להסתדר איתה. מה פתאום? זו הסוגיה הכי שמרחיקה את האנושות מהקדוש ברוך הוא. היא בעצם גורמת לאיזשהו ריחוק מהקדוש ברוך הוא. איזה חוסר אמונה, אמונה זה בעצם קשר לקדוש ברוך הוא. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, העם הזה צריך לעבור סדרת חינוך. להיכנס למצרים ולצאת ממצרים עוד לפני מתן תורה. כי עם ישראל, לפני שהוא מקבל את התורה, הוא חייב בעצם לשנות פאזה. והוא לא יכול להיכנס לארץ, לפני שהוא יכול להבין בכלל מה זה העולם הזה. כי כל המציאות של ארץ ישראל, זה מציאות מאוד טבעית, מאוד מכנית, מאוד מערכתית. אבל אם עם ישראל היה נכנס לארץ, כן, היה בעצם, לפני שהוא היה עובר את כל הסדרת חינוך הזו, אז לא היה קולט כלום, היה אומר, מה זה? כלומר, אתה אומר לנו עוד פעם, להשתעבד לאדמה, להשתעבד, לשתול עציצים, לשתול חקלאות, עוד טבע, מה עשית לנו? אבל כאן, יציאת מצרים היא כל כך מרכזית באמונה, ולכן אנחנו רואים לאורך כל התורה, לאורך כל המצוות, זכר ליציאת מצרים. בוא נזכור, נכון? קודם כל, מתן תורה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך לארץ מצרים. שבת, זכר למה? יציאת מצרים. ברגלים, מה אנחנו אומרים? זכר ליציאת מצרים. קריאת שמע, יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך. זה כאילו, אנחנו עוסקים בליבה. הזיכרון של יציאת מצרים, בלי זה, כל הנקודה האמונית שלנו היא לוקה בחסר בנקודה הכי יסודית שלה. כן. זה לא רק השגחה. השגחה יכולה להתפרש בכמה, אני אסביר עוד פעם. מה קורה להשגחה? גם הגויים יכולים לראות את השגחה, אבל השגחה יכולה להיות מכנית, כלומר כללים. יש כללים, תסתדר עם הכללים. יש השגחה ויש, אני חוזר בעצם לסוגיה, כי הסוגיה הרי מרכזית. יש השגחה ויש השגחה. יש השגחה שאפשר לראות אותה מנקודה של כללים. כאילו, זה משהו, יש בורא עולם, הוא אמר כללים, תסתדר עם הכללים, הוא משגיח. סתית מהכללים, תכף סתירה. זה גם השגחה, מה? אני אסביר, הקדוש ברוך הוא אומר, לא. הנס, שבירת הטבע כאן, יש לה מקום גדול. זה לא שבירת הטבע שמביא אותנו לשנאת הטבע. שבירת הטבע אומר לך, שברגע שאני לא עושה נס, סימן שזה רצון. כלומר, יש כאן מציאות טבעית, יש כאן ארץ, יש כאן אדמה. כל מה שיש כאן במציאות, זה רצוני החיובי. כלומר, הקדוש ברוך הוא, ברצונו, זה קורה. במילים אחרות, יש ערך אלוקי במציאות. זה לא מכונה, זה לא מערכת שהקדוש ברוך הוא יצר והלך. לא. כל רגע ורגע, כל דבר וכל מה שקורה במציאות, זה רצון השם, הרצון החיובי, הבחירי. ואז בעצם זה מהפכה מאוד יסודית במושג במה אני מאמין. האם אני מאמין שיש בורא עולם? הוא יצא מכונה. לא, אז צריך לסדר איתה. כן. זה מבט אמוני אחד. זה נקרא עבדות. למה זה נקרא עבדות? כי בעצם מה אתה מרגיש? איפה אתה בתור יצור אנוש מול תודעה כזו? אתה עכבר שצריך להסתדר. סתית, עטפת. ובעצם, במצב כזה, כל התורה הייתה לעול עלינו. לעולם לא היינו אומרים נעשה ונשמע. למה לא? סך הכל זה עונש. עוד תרי"ג מצוות, תראו מה זה. תרי"ג מצוות, כל כך הרבה מצוות. איזה עונש, איזה תיק. אבל אם אנחנו מבינים שבעצם כל הבריאה זה חסד השם, זה מיד מציאת מצרים. לראות את כל הבריאה כחסד השם, הכל מתחיל מציאת מצרים. למה? כי בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא יצרתי כן משהו שכמו בית ספר, יש כללים, צריך להסתדר איתם. לא. אין כללים כאילו מלאכותיים. לא. כל כאן זה, יש כאן רצון השם שמופיע. ברצותו יש ים, ברצותו יש יבשה. ואם יש ים, סימן שזה רצוני. זו תודעה מאוד 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 משמעותית. תודעת הנס היא נוגעת בשורש האמונה. לא שאנחנו מחפשים עכשיו נס. אני רוצה להזכיר. זה לא שכל רגע ורגע אנחנו עכשיו מצפים לנס ועוד נס ועוד נס. תודעת הנס מגלה על הטבע. דווקא הפוך על הפוך, דרך הנס, אני מתאהב בטבע בצורה יותר גדולה. כי אם עד עכשיו חשבתי שהטבע זה איזשהו מערכת שאני צריך לסדר איתה, אז התודעה שלי היא מאוד מאוד, הייתי אומר שלילית. מאוד מאוד איזשהו מנוקה, טוב צריך לסדר, אין מה לעשות. אבל אם אני בעצם רואה שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע ברצותו הוא שובר את כל הכללים, זאת אומרת, כאשר הוא לא עשה נס, סימן שזה רצונו החיובי. כן, תדע לך, אם אתה רואה אדמה, אם אתה רואה מציאות, שם אתה תבוא את השם, בתוך המציאות. אתה אל תחפש את הקדוש ברוך הוא רק בשמיים. זה טעות, זה תפיסה נוצרית. זה תפיסה אלילית. יש לחפש את הקדוש ברוך הוא בשמיים. ולראות את הטבע בצורה גסה. זו התפיסה הגויית, זה מה שאומר כאן הרב. זו התפיסה הגויית. והכל מתחיל משם. וכשיש את התפיסה הגויית, אין חיבור למצוות, אין חיבור לארץ. כן? אנחנו מנותקים מכל הנקודה הכי יסודית בתפיסת האמונה שלנו. וממילא, אנחנו כל הזמן נתקעים בזה. ולכן, דבר מעניין, התורה אומרת, כל הזמן תזכור את יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. למה כל כך חשוב לזכור את יציאת מצרים? בסדר, יצאנו מצרים פעם, לפני 2000 שנה. למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך חוזרים כל שבת, כל קריאת שמע, כל רגל, כל זה. תראו כמה זה קריטי לנקודה האמונית שלנו. אם אין לך את זה, אין לך כלום. אתה חוזר לתודעה גויית, לא פחות ולא יותר. אם אתה שוכח את התודעה הזו, שאתה נמצא בחופש גדול, בעצם העולם הזה זה עולם של חופש. איך קוראים לחג הזה? חג החירות. לא חירות שלי, חירות של העולם. מתוך כך, אני מקום של חירות. כלומר, הכל כאן יש לו ערך עצמי. בצבא לפעמים אומר, למה ככה? טוב, ככה מפקד אמר. לא. לא. יש אמת. ואתה מתאהב באמת, זה הכי נכון. כל מה שקורה, אתה צריך להרגיש שזה הכי נכון שזה קרה. בכל דבר, בכל רבדים, בכלל ובפרט ובהיסטוריה. זאת הודעה, זאת הודעת אמונה. ובאמת, זה דבר מדהים. אברהם אבינו, הבין שזה כל כך קשה לחלוט את זה. ולכן הוא אמר, במה ידע כי ירשנה? כלומר, במה ידע כי ירשנה, איך העם, איך היצור אנוש, איך היהודי יכול לראות את הקודש שבמציאות. הרי המציאות היא הפוך מקודש, היא מאוד מאוד גסה, מאוד מאוד מלאכותית. ואני, כשעם ישראל יצא ממצרים, אז אנחנו עדיין יוצאים ממצרים כל הזמן. למה אנחנו יוצאים? במה אנחנו כמובן יוצאים ממצרים כל הזמן? זה לא תהליך שנגמר ביציאת מצרים. התחיל תהליך של השתחררות נפשית. ממה? מהתפיסת העולם, התפיסה העבדותית הזאת. ולאט לאט מתחברים, אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. ולאט לאט רק אחרי, תחשבו, שאחרי עם ישראל היה חטא המרגלים, זה שם, חטא המרגלים הייתה מתוך זה שהם לא קלטו את יציאת מצרים. מה זה חטא המרגלים? זאת הסוגיה. הסוגיה הזאת בעצם המרגלים בעצם אמרו, מה לנו ולארץ? כן, להתמודד עם עם טבע, עם מציאות, זה לא דתי. תגיד לנו ללמוד גמרא, אני מה? אתה רוצה ללמוד אמונה, אני מעד אמונה. אבל אתה רוצה שנעבוד ונחרוש, איפה הקדוש ברוך הוא שם? זה לא מתאים לנו. ובאמת, זה חטא המרגלים, זה חטא היום ונורף, שבאמת עם ישראל, בגלל זה, דרך אגב, עד היום אנחנו סובלים בחטא המרגלים, זה לא שזה נגמר. כמו שכתוב בחז"ל, כל העיכובים של הגאולות, זה שאנחנו עכשיו בעצם עוד מצפים לגאולה השלישית, זה מאותו מקום. ואם נמשיך בהיסטוריה, עם ישראל, אחרי בית ראשון, ירד לגלות, ואחר כך היה בית שני. כמה יהודים בבית שני עלו לארץ? כמה אחוזים מכל היהדות עלתה לארץ בבית שני, למשל? כמה? כמה? עשירית, אולי. איפה השאר ישו? איפה השאר הלכו? בגלות. זאת הנקודה. כלומר, הסוגיה הזאת שיציאת מצרים, היא כל הזמן נמצאת איתנו. וכאשר אנחנו נכנסים, אנחנו נמצאים בליל הסדר, באמת, מהו האתגר בליל הסדר? מה אנחנו קולטים? מה בעצם תודעת ליל הסדר? מה האווירה של ליל הסדר? האווירה של ליל הסדר הוא לראות אמונה בתוך החושים. זה הפוך, אתם מבינים? בתוך החושים, כלומר, זה לא סתם בתוך החושים. מה, נגיד מה נשתה? תגיד לשיעור באמונה, בסדר, שיעור שיעור בעניין אמונה, יותר טוב. לא שיעורים פשוטים כאלה, בעניין אמונה, משהו. אבל לאכול קרפס ולראות קרפס, לאכול מצה, מה הקדוש כאן? מה? ולשבת ככה כמו כן, בהסיבה, ולהסיב בצד שמאל, זה מה שחזל אומרים. כלומר, ויש כאן שני מסרים בבת אחת. כלומר, א', יש כאן סוגיה אמונית מאוד בסיסית. איך אתה מסתכל על כל המציאות? איפה אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? רק בשמיים? או שכל המציאות בעצם מופעת רצון השם בעולם? זה כל ליל הסדר, וזה כל כך מרכזי. אבל גם צורת ליל הסדר, כל האופי של ליל הסדר הוא קשור לאותה נקודה. כי בליל הסדר הוא לא רק שכלי. הוא מאוד מאוד קשור לחוויה. למשל, תראו כאן, למשל, איך במקום מספר 2. יש כאן שינוי גרסה. כתוב כאן, בכל דור ודור, זה נוסח שאתם מכירים מהאגדה, נקרא את הרמב״ם הזה, דבר מעניין. אומר הרמב״ם, בכל דור ודור חייב אדם, אנחנו אומרים לראות את עצמו. מה כתוב ברמב״ם? להראות את עצמו. זה כאילו, זה ביטוי מאוד מעניין. מה זה? להראות את עצמו. זה ביטוי מאוד כזה מיוחד. להיות שם, לגמרי. להיות במקום, להשתחרר מהדמיונות של העבדות של היום, יום-יום, להיות במקום אחר. לראות את העולם מזווית אחרת, לחיות במקום אחר. זה ממש איזשהו לחוות את העולם במקום אחר. להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משיעבוד מצרים, שנאמר, ואותנו הוציא משם. ודבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת בחירות ונפדית. אבל זה לא ממש כאילו, זה כאילו באמת. זה כאילו, כמו שהיום אומרים כאילו, שזה באמת. כשהרם אומר כאילו, הוא מתכוון באמת. באמת אתה צריך לעבור תהליך פנימי נפשי, של חירות, של להרגיש סבבה במציאות. באמת, לכן כתוב ברמב"ם, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות. מה פירוש להסב? אז כתוב בגמרא, כמו שמלך, כמו שהיום מלך יושב, תשב. אתה מרגיש, ומה הכוונה, איך, מה הכוונה דרך חירות? הכוונה, תשב רגוע ותאהב את המציאות. כאילו ממש כפשוטו. כאילו רגוע, בצורה נוחה, וזה הגדרה הלכתית, עם קרים וקסתות. ולהרגיש מאוד מחובר למציאות ששם הקדוש ברוך הוא נמצא. מה זה דבר חירות להרגיש נחמד? מה הדבר הזה? אבל זה הרבה יותר עמוק. את הנחמדות ואת הנוחות הזו, זה הכוונה לראות את הנוחות ואת האלוקות שבעולם. זה לא נוחות פיזית. זה נוחות פיזית שמקפלת בתוכה את הערך של העולם. את הקדוש ברוך הוא שבמציאות. ומי שבעצם מרגיש את העונש במציאות, אז הוא יושב ככה כי הוא לא אוהב את העולם. הוא בא לאכול, הוא לחוץ, הוא עצבני, כן? ולכן אומרים, עכשיו אתה חייב לחוות את העולם באמת. בעצם הייתי אומר דבר כזה, מצד האמת, כל השנה היינו צריכים להיות בדרך חירות. כל השנה היינו צריכים להסב, אנחנו לא מסוגלים. זה גדול עלינו. איך אומרים, מצד האמת, היינו צריכים כל השנה באמת לחיות את העולם בצורה, באמת לאהוב את העולם, באמת לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. אבל איך אומרים? אי אפשר. אז לפחות פעם בשנה תחיה נורמלי. וזה הדבר הכי נורמלי שיש. כאילו, לחיות את הרגע בצורה מושלמת ולהבין, הנה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הוליד אותנו, יצר את המציאות, וכן, ליל הסדר הוא ליל של הודיה לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים הלל, בשמחה וטוב לבב, באמת באמת לראות את הנקודה האלוקית והטובה. אלא מה? אנחנו מודעים לזה שיש כל כך הרבה מורכבות וכל כך הרבה קשיים. אז כל השנה אנחנו רואים את הצד האפל של המציאות. וליל הסדר, אנחנו מסיבים. והאדם חייב להרגיש ככה. בהלכה כתוב משמע, להלכה. תראו, הרמב"ם מקור מספר 2 לא מביא, זה לא ספר אגדה, זה ספר הלכה. זאת אומרת, אם אתה לא מרגיש את החירות שלך, לא יצאת ידי חובה ליל הסדר. כלומר, אם לא היית בשיעור הזה, אז כלומר, זה נקודה חשובה. הרב אומר, צריך באמת להגיע לאותה נקודה אמונית. זו נקודה אמונית לא פשוטה. וזאת החוויה של ליל הסדר. אומרים, עכשיו כל היהודים מסבים. הם רואים את העולם מהמקום הזה. ממקום של אהבת השם. ממקום של הערך, ממקום של הופעת רצון השם במציאות. זה המקום של ליל הסדר. כן, אנחנו רואים עוד נקודה מאוד מעניינת שקשורה לראות את המקום מהנקודה של החוויה. תראו כאן מקום מספר 12. אז המהר"ל ככה יש הרבה הערות של המהר"ל על ליל הסדר, אבל אנחנו רואים לאורך כל ליל הסדר את הנקודה הזאת של המקום של החוויה. לא חוויה כמו שאנחנו מדברים היום, חוויות. זה חוויה מאוד עמוקה, מאוד בסיסית, שקשורה למציאות של ליל הסדר. הוא אומר המהר"ל ככה. כבר אמרנו למעלה, מקום מספר 12 בעמוד השני, כן? כבר אמרנו למעלה, אתם, למה מתחיל מה נשתנה הלילה הזה וכו', ולא מתחיל ביציאת מצרים, לומר עבדים היינו לפרעה במצרים, ולא שאלת מה נשתנה. מה המהר"ל שואל? הוא שואל המהר"ל, בשביל מה כל ההצגה של מה נשתנה? בשביל מה? מה זה ההצגה הזאת? כל שנה ושנה, כשאין זהו, ילדים כבר גדלו, עומד בן אדם ושואל, מה נשתנה הלילה? מה הצגה? מה? מה? התשובה הפשוטה, כדי לעורר, זה גם תשובה, כדי ככה... אבל אומר המהר"ל זה דבר הרבה יותר עמוק. שאתה נפגש עם האמונה דרך... מה אנחנו אומרים מה נשתנה? שבכל הלילות אנחנו הולכים למצוא מצה, הלילה הזה כולו מצה. בכל הלילות אנחנו הולכים שער ירקות, הלילה הזה מרור, נכון? שכל הלילות אנחנו בין אוכלים, יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים וכו'. אז אומר המהר"ל, זה לא סתם. אומר המהר"ל, כי, במקום מספר 2, הידיעה היא נקנית מן המורגש אל המושכל. כלומר, והמהר"ל גם אומר בהמשך, יש ידיעות ויש ידיעות. יש ידיעות שאפשר בשכל. הנה, מה אתה צריך, לא צריך שום דבר מורגש, אפשר בשכל. יש ידיעות, ואני חוזר בתחילת השיעור, שהן כל כך בסיסיות, כל כך עמוקות, כל כך עדינות, שכל כך אפשר לתפוס אותן. זה לא... זו אותה נקודה. זה צריך לבוא ממקום של מורגש. מה כאן המורגש? קודם כל זה ככה. אחרי הככה צריך להבין. אבל זה כבר שלב ב', זה פחות קריטי. אז לכן, השאלת מה נשתנה, זה בעצם אומרים, אני רואה מצא. זאת אומרת, אני רואה כאן משהו חדש, שונה. כן? מה? זה המורגש. עיקר ליל הסדר זה נקודת המורגש. ואחר כך תתחיל להבין. והנקודה מאוד מעניינת. ההבנה היא, נקודת ההבנה, נקודת המהפך כאן הוא כל כך מרכזית, שבלי המורגש, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. ואולי נסיים, באמת, במשפט שהרב קוק אומר, במקום מספר 1, יציאת מצרים תישאר לעד. אנחנו באמת כל הזמן יוצאים ממצרים. מה זה, אנחנו באמת נשאר לעד, זה לא נגמר. כל הזמן צריכים לצאת מהעבדות הזו, מהתודעת העבדות, מתודעת מאותה תפיסה עקומה של עצם ההוויה, עצם המציאות. האביב של העולם כולו, האביב זה בעצם, א' כל זה אביב לא רק של עם ישראל, של כל העולם. כי בעצם זה מהפכה שמתחילה עם ישראל ובעצם אמורה לחדור לכל האנושות. כי כל האנושות לצערנו יש בה את הממד הזה של לראות את העולם מצד היותר מכני, היותר חיצוני שלה. ובאמת כל התהליך של יציאת מצרים זה תהליך של בעצם איזה מסר אמוני מאוד מאוד עמוק שעם ישראל מעביר לכל העולם. האביב של כל העולם, ובעצם אביב זה אנרגיית פריחה שבא ממקום של חיבור ואהבת השם. בעזרת השם נזכה כל השנה ושנה, כל השנה, נתחבר לאותה סוגיה של חג החירות.